השבת אנחנו בפרשת תולדות, וכיוון שנזכר בפרשה לדת יעקב ועשיו, במילים אחרות עם ישראל ואומות העולם. עם ישראל מפה ואומות העולם משם. הנביא האחרון מ-48 נביאים שהיו לנו היה הנביא מלאכי, שאת הפרק הראשון של הנבואה אנחנו קוראים השבת, הפרק האחרון של הנבואה שלו יש לו שלושה פרקים, קוראים את זה בשבת הגדול של לפני פסח. והוא שהתנבא ואמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. אז תחילת הנבואה, מסע דבר אדוני אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר אדוני, ואמרתם במה אהבתנו. הלואח עשיו ליעקב, נאום אדוני, ואוהב את יעקב. ואת עשיו שנאתי, ואשים את הרב שממה, ואת נחלתו לתנות מדבר. מסע, למה אמר מסע? מסע זה לא איזה, היום עושים מודעות של עצרות. עצרת, מסע הערב. מסע זה לא דבר טוב. מסע זה מילה קצת קשה, ככה הגמרא אומרת. כל מקום שאמר מסע בא לומר דברי תוכחה, דברים קשים. מה הדברים הקשים ולמה זה היה מסע? קודם כל יש לנביא מלאכי. מלאכי זה לא שם פרטי, מלאכי זה כינוי, כמו מלאך, ומלאך קטן כמו איש אישון וכדומה. אז זה מלאך יוד, לא אמר מלאך. למה? הנביאים הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. התפקיד של הנביאים היה לדבר בשם השם. ואם הנביא חס ושלום אומר דבר שהוא לא אמר אותו הקדוש ברוך הוא, פסוק אומר, הוא מת הנביא ההוא. והיה הנביא אשר דיבר בשם השם. אשר לא דיברו השם, וזדון דיברו הנביא, הוא מת הנביא ההוא. לכן צריך מאוד להיזהר שלא להגיד דבר, הקדוש ברוך הוא אמר וזה לא כתוב. ואדם צריך להיזהר גם בתורה, לא להגיד דברים בתורה שלא נאמרו, ולהגיד כתוב בתורה כך. או לפעמים בן אדם אומר, מה שיש לנו היום, כל מיני שקוראים לעצמם רבנים או כדומה, השם אמר ככה, או השם אמר לי כך. מי שאומר כך זה נביא שקר. אין לנו נבואה. נבואה נסתמה. אחרון הנביאים היה זה הנביא מלאכי. עכשיו הוא היה, מי זה מלאכי? הגמרא שואלת. אמרה משיבה, עזרא הסופר. הוא עזרא, הוא היה מלאכי. ולמה קרא לו מלאכי? על שם שהוא היה שליח של הקדוש ברוך הוא לומר נבואה. והוא העלה את כל ישראל, הוא היה כמו משה רבנו בדורו, לקח את כל ישראל מבבל, כמו שהמשנה בקידושין אומרת, 10 יוחסין עלו מבבל כהנה. הוא אסף את כל הכהנים האמיתיים, שידע שהם כולם כהנים, אין בהם פסול, כולם מזרע אהרון, בן אחר בן, ולא רק בן אחר בן, שלא נשאו נשים פסולות. אם כהן נושא גרושה או חללה, או חלילה אישה שהייתה עם גוי או גיורת, אז הילדים מתחללים. וגם הכהן שנושא אותה הוא מתחלל מהכהונה, הוא נופל מהכהונה, נקרא חלל. אז הוא בדק ובחן את כל הכהנים הנקיים האמיתיים לבד. אותו הדבר נביא הכי ישראלים, שכולם יישאו נשים שהן ראויות להם. האם אדם נושא אישה שהיא מקרובותיו שאסורה לה, אז הילדים היוצאים הם פסולים והם פגומים. אז כולם היו קדושים. אחר כך הגרים, הגרים גם כן, גרים שהתגיירו כהלכה. אחר כך עבדים משוחררים, גרי אחר הורי. לקח אפילו שתוקים ואסופים. מה זה שתוקי ומה זה אסופי? הגמרא בקידושין אומרת, שתוקי שיודעים מי אמא שלו שילדה אותו, אבל לא יודעים מי אביו. אז למה שמו שתוקי? שרואה איזה גבר מסכן, רואה, הוא אומר, הנה אבא. אמרתו, שקט, שתוק, זה לא אבא. האחן נקרא שתוקי. שתוקי, שהוא מסכן, אין לו אבא. אז הוא רואה כל איזה גבר, איזה אדם מבוגר, קורא לו אבא, ואמא שתיקה אותו, זה נקרא שתוקי. יודעים מי אמו, ולא יודעים מי אביו. מה הבעיה שלו? שלא לכל אחת אנחנו נחתן אותו. למה? אולי זאת אחותו. כי הגמרא אומרת אסור לאדם, לדוגמה, הרי גבר מותר לו לשאת כוונסים. ככה התורה פסקה. התתה לבטר אל החזיה. אישה נשואה למישהו לא יכולה או על ידי גט או חס ושלום ביתת הבעל. אבל גבר מעיקר הדין רשאי לשאת שתי נשים. היום אסור. היום אנחנו לא יכולים. למה? כל הכתובות שכותבים היום משביעים שם את החתן. וגם נשבע שבועה חמורה מתקעת כף, הדעת המקום ברוך הוא, הדעת הנשבעים באמת, לקיים ולאשר את כל הכתוב בשתה כתובת דה, בלי שום שינוי בתחבולה כלה בעיקר. הוא נשבע שלא יישא אישה על אשתו, שאשתו בחיים לא יכול לשאת אישה. מה עושה אחד שלא עליכם, הוא צעיר ויש לו ילדים קטנים, ואשתו לא עליכם נפלה למשכב, משותקת, ניוון שרירים או איזו מחלה קשה. והיא לא בדעתה, הוא לא יכול לתת לגט. אישה צריכה לקבל את הגט לא בעל כורחה, אלא מרצונה. והיא בקומה. אז יש היום, אם זה ככה, מקרים נדירים, אולי זה יוצא פעם בשנתיים, פעם בשלוש. 100 רבנים גדולים, מכל מיני ערים, פוסקים וכותבים לו אישור, היתר לשאת אישה אחרת, נוספת על אשתו, אז הוא יכול. אבל ככה עשו. גם הגבר אסור לו היום לשאת אישה. אשכנזים, יש להם דין אחר. אשכנזים, כל עדות אשכנז, קיבלו עליהם חרם לרבנו גרשום. רבנו גרשום מאור הגולה, חי לפני 1200 שנה בבבל. הוא היה לו אישה ראשונה, והאישה השנייה הייתה מרשעת. היא עשתה לו צרות, היא שמה אותו בכלא, וסיפור ארוך יש. עם רבנו גרשום מאור הגולה. הוא עשה חרם עם כל הרבנים שהיו איתו בבית הדין. אחד מענייני החרם היה שלא יישא אדם אישה שתי נשים. אז הקהילות אשכנז כולם קיבלו את החרם, קהילות ספרד לא קיבלו את החרם. לכן תראו שבהרבה עדות יש בחוץ לארץ, בלי להזכיר שמות, היו נהגים לשאת שתיים שלוש נשים מהרם, מפני שלא קיבלו את החרם. אבל פה בארץ ישראל כבר 300 שנה קיימת התקנה הזאת, שבכתובה של הספרדים יש את החרם של רבנו גרשון, ששבועה שלא יישא אישה לשתו. לכן יש היום שמחקו את השבועה, לא עשו קדים, הוציאו לעז על הראשונים ופרצו גדרן של ראשונים, לא עשו אותו, שמחקו את השבועה מהכתובה של הספרדים. אשכנזים לא צריכים שבועה, כי הם בלאו הכי יש להם את החרם של רבנו גרשון, אבל אנחנו לא קיבלנו חרם של רבנו גרשון. אז מה כן? בשעת החופה מתחייב החתן לא לשאת אישה לשתו. זה השבועה שהוא. לכן אסור לבטל את השבועה הזאת. נחזור לענייננו. גבר אומר את הגמרא, נגיד, היה באיזה מדינה מסוימת, הוא נושא אישה. הוא הולך למדינה שנייה, נושא עוד אישה. הוא חי פעם עם זאת, שהוא נושא לשם חי עם זאת, שהוא נושא לשם חי עם זאת. נגיד, איש מכובד או איש גדול, איש עשיר. אומרת הגמרא שאסור לעשות את זה, צריך להיזהר. למה? והם אומרים, בת מהאישה היא. והיא לא יודעת מהגבר הוא. יש לו בן מהאישה הזאת כאן. נגיד, הוא גר פה בירושלים, יש לו בנים, והוא נסע, הגיע לאוסטרליה, להגיד שם איזה בת. והבת הזאת גדלה באיזה יום מן הימים, ופתאום הבחור הזה פוגש אותה. הוא לא יודע שזאת אחותו, היא אסורה לה מן התורה. הוא נסע אותה, כל הילדים הנולדים נקראים ממזרים. אז אם כן, אסור לעשות את זה, אלא שידעו מי. אז שתוקי, יש לנו בעיה. למה? הוא לא כל בת יכול לשאת, אלא רק בת שאנחנו נדע, בית דין, יושבים ומבררים, שזו הבת, יודעים מי אבא שלה, שאבא שלה לא היה עם האישה הזאת. יכול להיות שהוא פגש את האישה הזאת, ובאיזה מקרה, ויצא המקרה הזה. יש מעשה נורא, אם היה עם פעם בחור אחד, שמובא בספרים, שהיה למד תורה את של איזה צדיק, איזה 500 שנה. כשהוא סיים את הלימוד, הוא בא לעזוב את ה... הוא היה יתום. הוא בא לעזוב את ה... את הישיבה, ולסוע לעסקים, לעשות קצת פרנסה לפרנסתו. הרב שלו בא ואמר לו, בסדר, אם אתה בא, תבוא אליי ביום שאתה עוזב, ואני רוצה לתת לך משהו. נתן לו תלית קטן, ובתוך התלית שם שם המכתב, כתוב על קלף ועטוף בכיסוי, בתוך כיסוי, וקשר לו את זה שם. אמר לו, קודם שאתה תובש את הטלית הזה עליך כל מקום שתלך, ולפני שאתה מתחתן, שהרב יבוא לערוך לך את החופה, לפני שערוך לך את החופה, תגיד לו שזה ממני אתה צריך לפתוח את המכתב הזה. שם, בחוקה. הרב אמר ככה, והרב השביע אותו שלא עשות את זה, ועשו לו לפתוח את המכתב כאן. ככה עשה. בקיצור, דרך לא דרך, הגיע לאיזה מקום, לאיזה עיר, ושם הוא היה בחור הגון, ובעל מידות, ונאמן מאוד. מצא חן בעיני איזה מישהו שהכניס אותו לתוך הבית וגידל אותו שם. והאיש הזה היה איש מכניס אורחים, גידל שם גם בחורים, בנות היו שם. בקיצור, יום אחד עד הוא נעשה נאמן ביתו של האיש הזה, והאיש הזה אחר הזה שיתך לו בת מהבנות שהיו שם. הוא שמח מאוד, התכוננו לחתונה. שהגיע יום החתונה, יום בפני החתונה הוא ניגש לרב, הרב בא לשאול אותו מה שמו, מה שם אביו. אמר לו הרב, אני היה לי רב גדול ששמו כך וכך, היה מקובל גדול, נתן לי תלית ואמר לי שאני לבש אותה בחופה, אבל לפני זה נפתח את המכתב. פתח את המכתב, היה כתוב שם משפט אחד: הייתכן שאח יישא את אחותו? כך היה כתוב שם. מיד הרב נזדעזע, חקר אותו מאיפה אתה, מאיזה עיר, וכולי וכולי. בסוף חקר את הבת הזאת מאיפה באה, התברר בסוף שאבא משותף היה לחתן ולכלה, וכמעט עמדו להתחתן. אז זה כמה תקלות יכול להיות, זה נקרא שטוקי. זה נקרא שטוקי. הסופי, המצב שלו יותר קשה. הסופי פירושו תינוק שנמצא ברחוב, ובמקום שאין שם רק יהודים, אלא יש שם גם גויים, ואפילו רוב גויים. אז ייתכן שהוא נולד מגוי, מגויה, ייתכן שחס ושלום נולד גם כן מאיזה דרך של ממזרות. ממזר, יש מציאות של ממזר, השם ישמור, אני פשוט מחדד את זה כדי שאנשים צריכים לדעת. ממזר זה לא רק אם נולד מאשת איש. עכשיו למשל, אישה נשואה שהרתה לאיש אחר שאינו בעלה, הבן הזה נקרא ממזר, לא משנה אם זה בן או בת. הממזר הזה, כל הצאצאים שיבלדו ממנו לעולם ועד הם ממזרים. יש להם רק תקנה אחת: אם הוא יישא אישה גויה, הוא ייקח גויה ויגייר אותה לשם עבדות והתחתן איתה, אז אם הגויה הזאת מותר, כי כתוב, כי היא גרה, כתוב בתורה: ויבוא ממזר בקהל השם. מה זה קהל השם? אנחנו נקראים קהל השם, גם גירה נקראת קהל השם, אבל הוא יגייר אותה לשם עבדות. אז יש איזה תהליך מסוים של גיור שהיא עוברת, ואז הוא נושא אותה, מביא את הילדים, ואז הילדים האלה נקראים שלו אחר כך. וכן ממזרת הולכים. עכשיו, זה מאשת איש. אחר כך יכול להיות ממזר מאח ואחות. יכול להיות ממזר מגיסה. מה זה גיסה? אחות אישה. אחות אשתו הרתה לו, הילד הנולד זה ממזר. אשת אחיו. אפילו אחרי שאחיו מת, הרתה לו, הילד הנולד זה ממזר. חוץ מיבמה. יבמה זה התורה, היא תירה שיקח את היבמה, יבמה יבוא עליה. וכן זה הדרך. אם דודתו זה נקרא ממזר, אבל אחיינית שלו מותרת. יכול אדם לשאת בת אחיו או בת אחותו, אבל לשאת דודות שלו, לא משנה צעירות מבוגרות, זה ממזר. חמותו ממזר. וכן על זה הדרך, כל הנשים, 18 נשים שמוזכרות בתורה בפרשת אחרי מות, אנחנו קוראים את זה ביום הכיפורים במנחה, כל הנולדים מהם חוץ מנידה, הרי אלה ממזרים לעולכם. עזרא הסופר בדק את כולם. אז הסופי, יש בעיה, הסופי אני לא יודע מי אבא שלו, מי אמא שלו. לכן המעמד שלו בנישואין הוא מעמד מורכב מאוד. יש פתרונות. כמו שאמרנו, יש פתרונות. אז עזרא הסופר סידר בעלייה מבבל את כולם, קבוצות, 10 קבוצות. כהנים, נביאים, ישראלים, גרים, עבדים משוחררים, ממזרים, הרי יש נתינים. מה זה נתינים? אלה הגבעונים, שהם לא מזרע ישראל, והם רימו את יהושע בן נון, הם הגרגשי, שבאו וקיבלו עליהם לא לעבוד עבודה זרה, והם היו בתוכנו. אלה יש להם דין מסוים. כל אלה העשרה, עזרא הסופר העלה אותם, בגמרא אומרת, לא עלה עזרא מבבל, עד שעשאה כסולת נקייה. זאת אומרת, השאיר אותה נקייה לגמרי, שלא יהיה שום תקלה. לעומת זאת, בתקופת בית שני, תראו, לא עבר 400 שנה והיה בלגן אחד גדול. אפילו פחות מ-400 שנה, כי בית שני התקיים 420 שנה. בית ראשון היה 410 שנים. בית שני 420. בתקופת בית שני, בסוף בית שני, מובא בירקות שמעוני, שהיה מעשה, שעמדו 300 כהנים על הר הזיתים. הר הזיתים לא באזור שיש שם בית קברות. וברכו את ישראל הנמצאים בהר הבית. למחרת פגש החכם את אליהו הנביא. הוא אומר לו, נו, מה אתה אומר על ברכת כהנים כזו, ששלוש מאות כהנים ברכו את ישראל? עונה לו אליהו, כל השלוש מאות כהנים היו פסולים. כל השלוש מאות. והיה בהם רק שניים, אחד פיסח ואחד עיוור, שהם פסולים לעלות לדוכן. אז תארו לכם, אז לפני 2000 שנה כבר היה מצב כזה. מה נגיד היום, מי יודע. אז לכן, תמיד שמחפשים כהן, מחפשים את הכהן הכי מיוחס יש, או משפחה הכי מפורסמת, שאנחנו בטוחים ששם לא נכנס איזה פסול. כי מספיק ש... למשל, כהן אסור לו לעשות גיורת, לעולם. לא יעזור. כל בת גויים מגיל 3, שהתגיירה מגיל 3 ומעלה, היא אסורה לכהן. למטה מגיל 3, עדיין יש לה היתר. זה לא, לא מומלץ, אבל זה לא, זה לא אסור. וכן הזדה, כהן מוגבל באיזה אישה מותר לו לשאת. כהן עושה גרושה, כמו שאמרנו, אסורה עליו. הסיפור אמרה, אישה גרושה, חללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם, אם בתולה מעמל ייקח אישה. אז בקיצור, יש מעמדים שונים. כל אלה עזרה הסופר דאג להם. שבעיה, בעיה של אותו דור. אנחנו עוזרים כעת לנביא מלאכי, שהוא נקרא, עזרה נקרא מלאכי. למה? מלאכי הייתה בעיה. הבעיה הייתה באותו דור שישראל לא עלינו, בפרט ראשי הקהל, זאת אומרת מנהיגי הציבור, התחתנו עם גויות. תראו, כל הצרה של עם ישראל תמיד, זה כשיש בלבול בהרכב המשפחה. כאן תבינו כמה צרות אנחנו נמצאים. ותבינו שכל הצרות שלנו היום, ואני אומר את זה ללא כחל וסרק, אנחנו כל כך מוקפים צרות מבית ומחוץ, אויבים מבפנים ומכל הכיוונים, ותראו את הבעיה שיש עד היום בסדרות, שלצערנו היום קברנו יהודי יקר. והבגץ עדיין נשאר במרדו בשלו. זה לא בגץ של מדינה יהודית, אנחנו לא מדינה יהודית כבר. אם בגץ של מדינת ישראל מכריז כבר עולם, עם ועולם, ששני גברים נקראים נשואים לכל דבר, ויכולים להעמיד צאצאים וזה משפחה, אז אנה אנו באים? אנה אנו באים? זה מה שבתור המבול אפילו לא קרה, שמשמור. תור המבול, דור סדום, הרי זה כל החורבן של ארץ ישראל, וכל ההפסד, תראו מה אומרו חיזבאללה, לא חיזבאללה, אלא רואים אותו, זה אותו שורש, אותו שורש נחש, זה צפע, החמאס. אנחנו לא נפסיק עם הקטיושות עד שכל סדרות תפונה. מתי הם אמרו את זה? אתמול. בדיוק אחרי הפסק דין של הבגץ. למה? כי התורה אומרת, ולא תקיא אתכם הארץ ותמאכם אותה כאשר קעת את הגוי אשר לפניכם. אחד מייסורי העריות ואת זכר לו וכו'. לא, זה, כל אחד יודע מה מדובר שם. אז אם כן, תארו לכם. תארו לכם כמה זה נורא. ולא די היה לנו המלחמה הנוראה הזאת של לבנון, מלחמת לבנון השנייה, שעד היום מלקקים את הפצעים שלה. והם עדיין ולא, והם עומדים במרדם. ולא רוצים להכיר, לא בקדוש ברוך הוא, ולא בתורה, ולא בתורה הקדושה. מכאן זה פשוט לנו, זה כל זה הקדוש הוא עשה לנו. שהיו יהודים טובים מתוכנו שטעו. אמרו, הנה סוף סוף, אתה מדבר, זה מדינה, זה ככה, זה צבא. מה הצבא? הצבא מה עושה היום? הצבא שומר על, על אויבי ישראל יותר מאשר על עם ישראל. אנחנו תשאלו את החיילים מה הם צריכים לעשות. אז מה, אם איפה אנחנו נמצאים בצרה צורה שאויבים מקיפים אותנו מבית ומחוץ. אז זו הצרה. זו הצרה הייתה בבית שני. בבית שני מה היה? כשקם בית שני, עזרא הסופר שהעלה את כולם, הוא ונחמיה, היו הרבה, הפסוק שם אומר שהיו הרבה אנשים שנשאו להם נשים נוכריות, ועזרא הסופר עומד ומוכיח אותם בשער, שרבים מהם נשאו נשים גויות, זו הייתה הטעות שלהם. במצרים לא היה כך. במצרים, פסוק אומר, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים, כל הם צבאות השם. כל היהודים במצרים יצאו, אף אחד מהם לא חטא עם גויה אחת. ולא רק זה, גם הבנות של ישראל, אף בת ישראל לא הלכה עם גוי. הייתה רק אחת שפעם אחת היא נכשלה, וגם לא ברצון, שלומית בדברי. והיא הביאה ויצא בן איש מצרי והוא בן אישה ישראלית אחד היה פרסמו הכתוב ולכל בנות ישראל הפסוק והידע להם הרובני, הגדי, המנשי מה זה הרובני? בהתחלה ויוד בסוף שם יה מודיע וחותם שלא נגעו בהם המצרים ומה זה קבורה זאת? מצרים ארץ הכי מתועבת מבחינה זאת כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו וחוקותיהם לא תלכו ארץ כנען היו עובדים עבוד הזרה מאמינים בכל מיני במחשפים, בגור בכל מיני בבות במצרים היו שטופי זימה שטופי עריות, למה מצרים? זה אפריקה כמרה אומרת ועשרה קרבין זימה ירדו לעולם תשעה נתנה אפריקה ואחד כל העולם כולו לכן מצרים נקראת ערוות הארץ והתורה מזהירה ואומרת שם כותב הרמב"ן דע שארץ ישראל אינה דומה לשאר ארצות כי הארץ הזאת לא תסבול עבירה של עריות כי כל מי שעושה עבירה של עריות הארץ מקיאה אותו והוא אומר שם ואפילו אומות העולם עם הגויים הם חוטאים בזה הקדוש ברוך הוא משליך אותם יש לו איזו סבלנות מסוימת עד תקופה יש לו את הזמן שלו שאחרי זה הקדוש ברוך הוא מגרש אותם משם עכשיו זה היה אבונם של אותו דור שעלו מבבל היו עם נשים נוכריות הוא אמר להם תגרשו אותם או תגיירו אותם וככה עשו והם חזרו בתשובה וכל זה היה ביום ראש השנה שם עזרא מוכיח אותם ואומר להם איכלו משמנים ושתו ממתקים ואל תעצבו כי קדוש היום לאלוהינו כידועת השם היא מעוזכם אז הם שבו בתשובה ותקנו את מה שהם עשו עכשיו כיוון שלא היה זכות הגמרא אומרת אם היה להם זכות היה להם נעשה להם ניסים כמו בזמן משה רבנו והיו צריכים לעלות מבבל היו עולים עם ענני כבוד והיו באים לירושלים והייתה נבנית והבניין שבנה עזרא היה נשאר קיים עד היום למה הוא נחרב? כי המנהיגים נשאו נשים נוכריות ולכן קרה מה שקרה שמובן הוא מלאכי זה עזרא שמובן הפסוק מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי למה זה מסע? כי הוא היה במצב קשה עזרא הסופר צריך לדעת רבותיי המנהיג הוא לפי הדור והדור הוא לפי המנהיג איפה ראינו? אצל משה רבנו אחרי שמשה רבנו קורע את ים סוף וקורה מה שקורה אנחנו אומרים את זה כל בוקר בשירת הים ולא שמים לב מה אנחנו אומרים עד יעבור עמך אדוני עד יעבור עם זו קנית מה פירוש עד יעבור למה עד יעבור פעמיים אמרה הגמרא עד יעבור זו פעם ראשונה שבאו לארץ ישראל על ידי יהושע בן נון עד יעבור עם זו קנית זה פעם שנייה בזמן עזרא הסופר משה רבנו כבר שם בים סוף רואה ברוח הקודש שבזמן יהושע בן נון המצב טוב כי משה רבנו עשה עבודה יפה עם עם ישראל שמר עליהם כמו שצריך במשך 40 שנה במדבר ומסר את ישראל לידי יהושע יהושע היה נאמן לקח אותם והכניס אותם לתוך ארץ ישראל כולם שלמים קדושים וטהורים אבל רואה משה רבנו שאחרי זה יש חורבן ובחורבן בית ראשון אחרי חורבן בית ראשון עולים מבבל עם תערובת של נשים נוכריות אז הוא מתפלל גם על אז אז עד יעבור עמך השם זה בזמן יהושע עד יעבור עמזו קנית הוא אומר לקדוש ברוך הוא אבל הם הבנים שלך נכון שהם נשאו נשים נוכריות אבל אל תאבד אותם אל תפגע בהם תשאיר אותם, תשמור עליהם תציל אותם עד יעבור עמזו קנית אומרת הגמרא זו ביאה שנייה הכוונה פעם שנייה שעלו לארץ ישראל אלא שגרם החטא החטא גרם לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא כשחוטאו בעגל לך רד כי שחטא עמך מה זה רד? פשט רד מההר הוא היה בהר סיני מה זה רד? רד מגדולתך אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו אומר לו מנהיג כשהציבור שלו בסדר אז הוא ראוי לכל הכבוד ולכל המעלה מהגדולה לרגע שהציבור שלו חטא ונפל אז חוץ מכבודכם במנהיג חוץ מכבודו במצב של ירידה משה רבנו היה אמור להיות בשיא הפסקה הוא היה צריך להיות מלך המשיח ולהכניס אותנו לארץ ישראל ושום אומה ולשון והייתה שולטת עלינו ברגע שהערב רב עשו את העגל, והוא הוציא אותם ממצרים, כי הוא הוציא את הערב רב, אז אומר לו, לך רד, רד מגדולתך, כי העם שלך אשר הוצאת בארץ מצרים, זה לא העם שלי, זה לא עם ישראל. זה הערב רב, הם עשו מה שעשו, ולכן קרה מה שקרה. יוצא שזו אותה מדרגה. עכשיו גם כאן הנביאים, עזרא הוא הנביא מלאכי. הוא הוציא את ישראל מבבל. אז הוא נקרא מלאכי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, מסע, הנבואה היא קשה. הנבואה כבדה. כי היה ראוי חס ושלום שהם יעצו, אבל הקדוש ברוך הוא בגלל שהוא ערך הפיים. לכן אמר לו, מסע דבר השם ביד מלאכי, כי המנהיג שלנו נקרא מלאך. איפה ראינו? הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהריח אל המקום אשר הכינה אותי. והפסוק אומר, הנביא אומר, וישלח להם מלאך את משה ואת אהרון ואת מרים. משה רבנו נקרא מלאך, הוא היה כמו מלאך, נהג גם כמו מלאך. הוא היה שם בהר עם הקדוש ברוך הוא 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה. ומשה נקרא איש האלוהים. אז זה מלאך, אבל בדורות אחרי זה כבר ירדו הדורות, אז זה נקרא מלאכי, מלאך קטן מזער אנפין. זה לא אותו מלאך שהיה לפני כן. לכן אמר, מסע דבר השם אל ישראל. למה זה מסע? כי זה ביד מלאכי, לא ביד משה. ומה אומר הנביא? אהבתי אתכם, אמר אדוני, ואמרתם, במה אהבתנו? הלואח עשיו ליעקב נאום אדוני, ואוהב את יעקב. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אהבתי אתכם, אני אוהב אתכם. מה פירוש אוהב? אגב, תדעו, יש פה חקירה גדולה מאוד. אנחנו הרי מזכירים את אהבת הקדוש ברוך הוא פעמיים לפחות ביום, אחת ושניהם לפני קריאת שמע. אחת בבוקר, אהבת עולם אהבתנו, שם אלוקנו, אמונה גדולה את זה חמלת עלינו, אבל מכנו, אבל שמך הגדול, ועבורותינו שבחובך, זה בשחרית. ובערבית אנחנו אומרים לפני שמע ישראל, אהבת עולם את ישראל עליך, אהבת. לחותמים, ברוך אתה השם, אוהב את עמו ישראל. האמת שיש חקירה גדולה, כבר אבא בונן חקר אותה. לפני כן, היוונים מערורים, בראשם אריסטו, הפילוסוף היווני הידוע, הוא חקר, הרי הוא האמין בתורה, הוא למד את התורה. הייתה לו חקירה, הפילוסופיה היוונית טענה שלא שייכת אהבה אלא רק בין שני דברים זהים, שיש קשר ביניהם. אבא אוהב את הבן שלו, גבר אוהב את אשתו, אישה אוהבת את בעלה, אוהבת את אחותה, כי יש ביניהם דברים משותפים. ואם אדם אוהב איזה חבר מסוים, בגלל שהוא מצא אצלו איזה לב מסוים, מידה, הגה מסוימת, תכונה שמדברת אליו, אז אוהב אותו. יש גם הרבה טעות באהבה. למשל אחד אומר, אני אוהב דגים. אז אני אוהב דגים. אז אם אתה אוהב אותם, למה אתה אוכל אותם? אני אוהב את עצמי, תגיד. אז אני רוצה לאכול דגים. אז לא שיש ביניהם כימיה בינו לבין הדג, זה לא יחס, כי למה? זה לא יכול להיות משותף. דג ובן אדם זה לא שני חברים. יש אגדות על נגים, יש במדרש על שלח לחמך על פני המים, שהיה אחד שהיה זורק כל יום כיכר לחם לנהר והיה בדג ואוכל את זה. אז ששאל אותו אחד, מה אתה עושה? אז הוא אמר, כתוב בפסוק ופועלת, שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו. אז בסוף הדג הזה יום אחד הביא לו איזה מרגלית, הוא היה בעוני קשה והביא לו איזה מרגלית. אז יש, אבל זה לא, אבל זה אחד, היה אחד מדי אלף, לכן זה דבר מוזר. כמו שמסופר שהיה פעם האריה, ככה המדרש אומר, האריה, המדרש רוצה ללמד אותם מוסר השכל, אז הביא מעשה כזה. הוא אומר שהיה פעם האריה, היה המלך שלה, כרגיל, הוא מלך החיות, אבל היה אריה אחד באמת גדול, שהיה ראש, איך קוראים להם שם, כל המפלגה שלהם, יש להם איזה שם, לא משנה. אז המפלגה של האריות, כל החמולה שלהם, הוא היה המנהיג. תמיד יש את הזכר שהוא מנהיג העדר. אז הוא גדל, והנה אחד הבנים שלו, האריות המשובחים, הגור הטוב שלו, הוא לימד אותו להיות מנהיג, אמר לו, אתה תהיה אחריי המנהיג של העדר. אז התחיל לאלף אותו. ואמר לו, תדע שכל העולם מפחד מהאריה. ואפילו בני האדם שהם הכי חכמים בבריאה, הם מפחדים, רואים אריה, הם מפחדים, יש להם מורה, יש להם כבוד, פחד. טוב, אז הוא ידע שהוא חשוב, אריה זה דבר חשוב. יום אחד, האריה הזה, הגור, הוא שובב היה, צעיר עדיין, ירוק, התחיל להסתובב, הסתובב, 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 הגיע לעיר. רצה לראות, היה סקרן לדעת איפה בני האדם גרים, מה הם עושים. עשה לה את האסדות, ראה בתים, ראה חומה. והנה הגיע, התקרב לחומה, וראה שעל החומה שלט גדול, ושם מצויר היה תמונה של שמשון הגיבור. אז היה תמונה של שמשון עומד, ומשסע את האריה, תופס אותו בלסתות, ופותח חל מפה, וקורע, והנה האריה קרוע. אמר, נסתכל, אדם קורא אריה, חזר לאבא שלו, אמר לו, אבא, אתה אמרת לי כל הזמן שאריה הוא מלך החיות והוא גיבור מכולם וגיבור כארי, ואפילו בני אדם פחדים ממנו. הנה היום אני ראיתי שלט בכניסה שם לעיר, אתה רוצה אני אקח אותך להראות לך. שם השלט, בן אדם שעושה אריה. אמר לו, עד רבה, היא הנותנת. אמר, היא הנותנת. אמר, אם זה היה דבר פשוט שבן אדם גיבור יותר מאריה, בכלל לא יוצאים את זה בשלט, כי כולם יודעים שבן אדם יותר גיבור מאריה. אלא איפקה מסתברה. הכל הפוך, לא הפוך על הפוך. זאת אומרת שהאריה יותר גיבור מהבן אדם. שזה איזה בן אדם מסוים, או שזה היה איזה דמיון. שציירו, בן אדם קורא אריה להראות שהנה זה יוצא דופן. מפה תלמד שעד רבה. למה תפסו אריה? היו שמים בן אדם חותך זבוב. הוא יודע, קורא עדוק, לא, זה לא, זה דבר של מה בקעת, זה ודאי, זה פשיטה. אבל לקרוא אריה, זה מראה דבר אמיתי, גם כאן. עכשיו יוצא שאהבה בין שתי גופים צריך להיות מכנה משותף. זה לא מה שאנחנו מדברים על אוהב אוכל, או אוהב כסף, או אוהב שררה, וזה אוהב מכונית כזאת, זה לא שייך, אין יחס בין שתיים. עכשיו הם חקרו, הרשע הוא, שהזכרנו את שמו, היווני, הוא חקר איך יכולה להיות אהבה בינינו לבין הבורא. והוא כתב איזו תזה מסוימת. באו חכמי ישראל וסתרו אותה. והראשון שכתב את זה במפורש, האברבנאל. זה דווקא מובא על ההפטרה הזאת. האברבנאל היה פילוסוף גדול, מפרש עצום של התנך, גאון אדיר. הוא מספר 2 לרמב״ם. תמיד שמביאים הוגה דעות, אז הראשון זה הרמב״ם, אחריו בא האברבנאל, רבי יצחק אברבנאל. הוא כותב כך. הוא כותב דע שהעולם שלנו מורכב מארבעה סוגי בריאה, שסימנם דצחם, דומם צומע חי מדבר. הדומם זה כל מה שאתה רואה, הרים ובקעות, נהרות, ימים, כבישים, אתה רואה אפילו שמש, ירח, זה דומם, זה אפר. הרי הדומם יש צומח, זה כל הצמחייה, בצמחייה יש אלפים ורבבות של סוגים. כמה שאתה חושב שאתה יודע, כשאנחנו נדע, יש עוד. קוצים לבד, יש למעלה מאלף מידי קוצים. צמחי בר, תבלינים, שיחים, ירקות, עשבים, תשעים, אחר כך מיני הפירות ואילנות, ואילנות סרק. בלי סוף יש עצים. כל מיני אילנות הקדוש ברוך הוא ברא בעולם. זה נקרא צומח. הכל נכלל בהגדרה של צומח. הרי הצומח יבוא המדרגה השלישית, בעלי החיים. בעלי החיים כל הסוגים. החל מרמס האדמה זה הזוחלים, למיניהם לטאות ונחשים שונים ומשונים, צבים וצפרדעים. יש בים כל סוגי בעלי החיים שבים, וכל מה שיש ביבשה יש בים. אחר כך סוגי העופות, הבהמות והחיות, ואפילו היתושים והיבחושים והיברוחים והזבובים למיניהם ולמשפחותיהם, סוגים בלי סוף. אז אם כן, יש ללא סוף. אלה כל אלה נקראים חי. חי. אחרי החי יבוא האדם, גם בבני אדם יש גזעים שונים, בלי סוף גזעים. בהודו לבד אתה תמצא שם 80 מאז סוגי עדות וקבוצות וגנים אחרים שונים. בבני האדם עצמם, אתה תמצא באותה משפחה, אחים שונים, שכל אחד יש לו סוג דם אחר, תכונה אחרת. לפעמים אתה רואה תאומים, אני מכיר שני אחים תאומים בירושלים, אחד אוהב רק מתוק, השני אוהב רק מלוח. אחד אוהב לשתות רק חם, הוא לא יכול, גם בקיץ הוא שותה רק חם, השני אוהב גם בחורף, ביום שלג, לשתות קר קר מהמקרר. כבר אתה לא יודע מה יותר קר, בחוץ או בתוך המקרר. אז יש סוגים שונים, זה תכונות שונות בני אדם, איך אנחנו אומרים בברכת האילנות, שלא חיסר בעולמו כלום, הוא ברא בו בריאות טובות, ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. אומר רבנו ארי, כל הארבעה, דומם, צומח, חי, מדבר, זה בברכה הזאת. הוא ברא בו בריאות טובות, ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. שלא חיסר בעולמו כלום, זה הדומם. כל מיני סוגי הרגש, כל מיני צוקים וסטחים ואבנים ואבני גיר ואבני בזלת. תשאל את הגיאולוגים, בואו מה שיש באדמה, אנחנו פשוט לא מבינים, במערות. תסתכל, יש בירושלים אזורים ששם חצבו פעם מערות קבורה. אז אתה רואה, יש מקומות שניסו לחצוב ועצרו את העבודה באמצע. מה קרה? הם היו בקיאים בסוגי הסלעים. יש סוגי סלע, שאתה חוצב את המערה, זה נחתך כמו קרטון. עם סכין רגילה הם היו חותכים וחוצבים. ואתה רואה עד היום את המערות קבורה, גם בגליל, כאן באזור ירושלים. אתה רואה שם איך שזה חתוך, וזה נראה לפני 2,000 שנה, לפני 3,000 שנה. היו בקיאים יודעים איזה סלע יש, זה מבחוץ קשה, והם היו מקישים עליו ויודעים. והוא אומר את החורי ישבו בשעיר לפנים. מי זה החורי? למה קראו להם חורי? זה סוג של בדואים, גזע בדואי עתיק יומין, שהיו מריחים את האדמה ויודעים, האדמה הזו מתאימה לתבואה. האדמה הזאת מתאימה לתבלין כזה. האדמה הזאת מתאימה לגפן. האדמה הזאת מתאימה לשסק. ויודעים לפי סוג האדמה או הטעם שלה, המליחות, כמה מליחות יש ואיזה סוג צמחים זה טוב. וכן על זה הדרך. אנחנו רק רואים, אצלנו הכל אותו דבר. תראה, צבע האדמה גם משתנה לפעמים מגבעה לגבעה, מאזור לאזור, ממקום למקום. ולא סוף. זה הדומם, הצומח, החי והמדבר. כדאי למדבר. אותו דבר גם הגמרא אומרת. כל עיר מנטליות שונה של אנשים. ודבר אותו זה גם פה בארץ, גם היום. אפילו אותה עדה, היה בו התיישבו, אחד יישב לו בנעריה, ואחד יישב לו ב... חולון, והשלישי באלת, כל אחד יצנה במשך הזמן יספוג מנטליות שונה, נטיות אחרות. למה האוויר משנה את האדם? לפעמים המים שאדם שותה מאותה ארץ, מאותה עיר, מאותו אזור, משנה לו את השכל. והגמרא אומרת, אווירת ארץ ישראל מחכים, מי שיושב בארץ ישראל נהיה חכם. אז הארץ לא זה. הגמרא אומרת, תלמיד חכם אחד של ארץ ישראל שווה 2 של חוץ לארץ. אפילו שהגמרא כולה נכתבה בבבל, לפני שאז גלו, הייתה גלות, תלמוד בבלי. כלומר אומרת, חד מיני הוא קצרי מינן. תלמיד חכם אחד של ארץ ישראל שווה 2 של בבל. שנאמר, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. אז אם כן, כל אזור מגדל משהו אחר. אומר אברבנאל, אז הדובר, הצומח, החי, המדבר. מה יש בין הדובר לצומח, מה מחבר ביניהם? אז הוא אומר, פשוט, האלמוגים, לך לאלת, הולך לכל מיני מקומות בקרקעית הים, תמצא שם אלמוגים שונים, כל מיני צבעים, כל מיני גדלים, כל מיני צורות, כל מיני דגמים, והם צומחים והם גם נושמים. זה ידוע, הם לפעמים מתנועים, אתה לא אתה מתנועים, זה אלמוג. אז הוא מצד אחד צומח, מצד שני, יש בו משהו, תכונות של בעל חי. אז זה לא מוגדר, זה המחבר בין הדומם לבין הצומח. הצומח והחי, יש, הגמרא אומרת, יש כלב שגדל כמו אדני השדה. זו משנה בכלעיים. יש כלב שהוא גדל באדמה. והוא מתחבר בטבור, חבל הטבור שלו לאדמה. מחובר לאדמה. או יש אילן, היה אילן מסוים, ששם יוצאים כמו איזה פרח כזה, סגור, נפתח הפרח, יוצא משם ציפור. אז הוא צמח מהעץ. אז זה מחבר בין הצומח לבין בעלי החיים. בין החי לאדם, הקוף. זה מה שאבנט רבין אומר שפעם הוא היה קוף, סבא שלו היה קוף. יש בזה משהו שסבא שלו היה קוף. יש בזה משהו, למה? כי במדרש מובא בפרשת נוח, שאחרי שדור הפלגה, הקדוש ברוך הוא בא בבלבל אותם, עשה אותם קופים. אז אלה, אתם רואים את השימפנזות והגורילות, הם מהמשפחה של דור הפלגה. כל אחד מפלגה אחרת, יש ימין, יש שמאל, יש כל מיני מרכז, תנועות שונות. אחרי זה יש את האדם, מעל האדם יש את הקדוש ברוך הוא. וכנגד זה יש שם יות כרבקה, שמו של הקדוש ברוך הוא, ארבע אותיות, סורגות אותם באותיות, ולהגיד כ. אותיות זה כנגד האדם. עוד כ, הראשונה, זה כנגד בעלי החיים. עוד הוו, זה כנגד הצומח, לכן זה כבר זקוף. תראות, אילנות צומחים. ועוד האחרונה, זה כבר היבשה. כל הדומם. וחייב להיות חיבור ביניהם. יוד כ, וו כ. עכשיו, ליוד יש קוץ היוד, קוצו של יוד. זה החיבור בין הקדוש ברוך הוא לאדם. והנה כאן אהבתי אתכם, זו החקירה. איך שייכת שהקדוש ברוך הוא יאהב אותנו? או איך שייך שאני ואתה נאהב את הקדוש ברוך הוא? הרי אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, לא נערוך אליו קדושתו. אין איזה דבר, מה המשותף? חלילה, מה שייך להגיד משותף ביני לבין השם יתברך? אומר אברבנל, יש משותף, יש נשמה. שימו לב מה זה נשמה יהודית. הנשמה שלי ושלך ושל כל אחד מאיתנו, לכל אחד יש נשמה. רק הניצוץ לפעמים בוער לאט, לפעמים בוער מהר, יש להבה גדולה ויש להבה נמוכה. גם האדם עצמו יש לו שינויים ברגעים מסוימים או בשעות מסוימות. אבל צריך לצחצח, להבהיר את זה קצת. תעורר. ואז הנשמה הזאת היא המחברת ביני לבין הבורא, זה קוץ היוד. אתה ואני זה האותיות של ההוויה. אבל יש קוצאיות של ההוויה, זה הנשמה האלהית. והקדוש ברוך הוא אין לו סוף, אין לו דמות, אין לו אות. הוא מעל הכל. והוא המתחבר איתנו דרך הנשמות שלנו. זאת אומרת, רבותיי, כל אחד מאיתנו יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא. אתה יושב בבית ופתאום אתה מדבר אליו, אתה מתפלל אליו, אתה מתחבר אליו, הוא שומע אותך. הוא מתקרב אליך יותר, ואתה מתקרב אליו עוד. וככה אנחנו מתקרבים. לעומת זאת, אם חס ושלום האדם מתרחק, גם הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו. כמו אומרת על הפסוק, אם תעזבני יום, יומיים נעזבך, מה הפירוש? אומרת, אני אומר, זה פשוט, שני אנשים נוסעים יחד. הגיעו נגיד לפרשת דרכים, הגיעו לתל אביב. אחד אומר, אני הולך לצפון, הוא אומר, אני הולך לדרום. הוא נוסע לכיוון חיפה, והוא נוסע לכיוון אשדוד. אז נגיד, זה התרחק 100 קילומטר, וזה התרחק 100 קילומטר, זה נהיה 200. הם התרחקו 200. כי כל אחד הלך. כל אחד הלך לכיוון הפוך. כשאדם הולך מכיוון, לכיוון הפוך מהקדוש ברוך הוא, אז הוא, הכל בכפול. הוא צריך לחזור כעת, לעבוד יותר קשה כדי לחזור לעמדה שהוא היה בה מקודם. כי אם תעזבני יום, יומיים מהזבקה. הוא התרחק 100 קילומטר. וכנה לקדוש ברוך הוא בהתאם. ולמה? אנחנו אומרים את זה בשיר למעלות. אדוני צילך על יד ימיניך. כמו הצל. מה שאתה עושה לצל, ככה הצל מגיב בהתאם. אז איך שאדם מתנהג, ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתו. שמובן אומר הנביא, אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו. איך אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? מה הוא אוהב? דברים גשמיים? הרי אנחנו יש לנו גוף גשמי. אבל לא, אהבתי אתכם. אתכם זה את הנשמות שלנו, שהם חלק אלוה ממעל. והקדוש ברוך הוא אומר, הנה בוא נרחיח לכם. איפה הוכיח לכם? שלא הגוף זה העיקר. שני אחים, שני בנים יצאו מבטן אחד, ותאומים, דומים, היו במראה, דומים בכל. אנחנו קוראים לזה בפרשה שלנו, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. ולא הכירו, כי היו ידיו שעירות כשל אחיו. עשיו ויעקב היו דומים אחד בשני. אז הגמרא אומרת במסכת סוטה, למה אומר ליהודה, גור הרי יהודה, ידך בעורף אויביך. למה בעורף אויביך? ידך בכסח את האויב שלך בראש, תכניס בו. למה בעורף? כשעשיו בא להרער על נערת המכפלה בקבורת יעקב אבינו, בא להרער ולהגיד, זה אני, שלי, ואז נפתלי הולך להביא את השטר, להראות את הקושן שיעקב אבינו קנה בערימה של דינרי זהב את מערת המכפלה בקברי, אשר קריתי לי בארץ כנען. קריתי עשה כמו קרי. פירמידה של דולרים זהב. לא דולרים כאלה של נגיד בנק ישראל שבקושי מדבר עברית. זה מטבעות זהב אמיתיות. והוא הביא לו, והוא לא אמר, עשר מטבעית הזהב, עזוב בערת המכפלה. אז הבא חושים בן דן ושאל, מה קורה פה? הוא היה חרש, כבד שמיעה. אמרו לו, זה ידות עשיו, הוא עושה בעיות. הוא עושה בעיות. מה, התעצבן, מה, סבא שוכב פה, מת, והוא לא נותן לקבור אותו? תן לו מכה, נפל עשיו. נפל עשיו, נפל עם הפנים לאדמה. בא יהודה מאחריו, וקראת לו את ראשו. למה מאחריו? מדרש אומר שהוא אמר, אם אני ארוג אותו מהפנים, הוא דומה לאבא. כי עשיו ויעקב הם זהים בדמות. איך אני ארוג אחד שדומה לאבא שלי? ולכן אומר לו, ידיך ועורף אויביך. ואז, אז עשיו דומה ליעקב. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, הנה שני בנים היו לרבקה, באותו בטן, אותו מלאך היה מלמד אותם תורה, מלמד את יעקב, מלמד את עשיו. אחר כך הם יוצאים מהבטן, הם לומדים תורה אצל אברהם אבינו, הוא המורה שלהם. 15 שנה. והם לא היו ילדים כמו כל ילד רגיל. עשיו היה שמו עשוי. הוא יצא שלם, מושלם, כמו בחור בן 20. ואותו דבר יעקב. מגיל אפס הם היו מדברים ולומדים. ולמדו תורה אצל אברהם אבינו. עשיו תראה לאן יצא, והגידו לו הנערים, היה עשיו איש עוד יעצה את איש שדה. ביום אחד עשה 5 עבירות, ראה נערה מאורסה, עשה מה שעשה איתה, רצח נפש, עבד עבודה זרה, וכפר בבחורה, בגזל, ובא לבית, אמר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בחורה? מה, אומר אם אברהם אבינו מת, אז מה, מתים פעם אחת, אז פעם אחת אני חי, תן לאכול ולשתות, ואכל ושתה וכל הזמן, ואבא שלו יצחק ורבקה שני צדיקים. עוד יש לנו הפטרה הבאה. תראו שם מה כתוב שם, נורא והיום. הקדוש ברוך הוא שם חזון עובדיה, מה הוא מדבר על אדום, על עשיו, שחי, יצחק ורבקה שני צדיקים, היו בכל הדור צדיקים כמו יצחק ורבקה, והוא הפוך מהם. יוצא מתוך הבית שלהם ויוצא על הפוך. אם הוא היה גדל באיזה בית של רשעים, משהו אחר, הוא גדל שם. והיה... אז אומר הקדוש ברוך הוא, הנה תראו, שני אחים זהים, ואחד יוצא צדיק, ואחד יוצא רשע. ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי. אז תבינו שאני לא אוהב, זה לא שייך בגוף, אנחנו לא אהבה בגוף. זה אהבה של הנשמה. זה הדבקות של הנשמה בקדוש ברוך הוא. זה הפסוק, אומר רבנו חיים בן עטר, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. זה הדבקות שלנו, עם השם יתברך. עכשיו הם, ישראל לכאורה אמרו, בוא נראה את פשט הפסוק. ואמרתם, במה אהבתנו? לא אחרי עשיו ויעקב, לא משם, ואוהב את יעקב, את עשיו שנאתי. נעזרו את עשיו שנאתי, למה? ואשים את הרב שם המוות נחלתו לתנות מדבר. מה זה תנות מדבר? פירוש המילה. אז הרד"ק מבאר, תנות זה נקבה של תן. תן, יש לסוגים תן. יש תן שזה התנים שהם מיילדים, בעיקר בעונה הזאת הם יוצאים באזורים שלא מיושבים, שם הם מיילדים, תן שהוא מיילל, אבל יש תן שהוא מלשון תנים שזה סוג נחש. אז הנחשה, שם יש הרבה נחשים, באזור של עשיו, איפה זה ארץ עשיו? זה מעבר לאילת, אזור עקבה, נו בקיצור. שם זה אזור עשיו, עד הור ההר, איפה שארון הכהן קבור, כל האזור של ירדן, שמול הערבה, זה ארץ של עמלק, שם זה אזור של עשיו, שם זה ארסיב. אז אומר, מה יהיה בעתיד? כי תאמר אדום רוששנו, ונשוב ונבנה חורבות, יבוא אדום לבנות את הערים שלהם, וירצו לבוא לעלות על ארץ ישראל. כה אמר אדוני צבאות, הם מה יבנו, ואני אהרוס. קראו להם גימול רשעה והעם אשר זעם אדוני עד עולם. למה? אם מלך זועם, מלך בשר ודם, אז זעם שלו לזמן מסוים. אבל אם הקדוש ברוך הוא זועם, זה לעולם ועד. איפה תראה? סדום ועמורה. מניה עם סדום ועמורה. שהם הכעיסו את הקדוש ברוך הוא, והם הלכו ועשו את כל העבירות והתועבות שבעולם, סדום ועמורה. סופם שהקדוש ברוך הוא הפך את סדום ועמורה, תנסה היום לתקוע שם עץ אחד, לא יצמח כלום. אפילו יתושים אין שם. כלום. סנו אין להם פרנסה בסדום ועמורה. לא יכולים לנקוב שם, לא תכסיסים ולא שום דבר. כלום אין שם עד היום. ארץ מלאה ולא תשב. יש שם רק מעיינות מרפא ובתי מלון שעושים כסף, מלון לוט ומלון לבן ומלון בנעם. זה מה שיש שם, אין כלום. אז אם כן, תנות מדבר, זה מה שעשה איתם. וקראו להם גבול וישעה לעם אשר זה עם השם עד עולם. אבל לעתיד לבוא, גם סדום ועמורה יהיו ארץ פוריה. ככה יהיה. כל הערים והערים נשמות יושיבו. מה זה ערים נשמות? אני אומר, גם הערים השוממות שיש היום בארץ ישראל, כמו סדום ועמורה, עתידים להתיישב לעתיד לבוא. מה אומר אחרי זה? ואינכם תראינה, ואתם תאמרו יגדל אדוני מעל גבול ישראל. והנביא מוכיח אותם, אומר להם, בן יכבד אב, ועבד אדוניו, ואם אב אני אהיה כבודי, ואם אדונים אני אהיה מוראי, אמר אדוני צבאות לכם הכהנים בוזה שמי, ואמרתם במה בזינו את שמך. מה פרש? למה אמר גם בן וגם עבד? יש שני סוגים בעבודת השם. לפעמים יש בן ויש עבד. מה יותר ביניהם? הבן הוא עושה לשם שמיים. הוא בן של אבא שלו. הוא אוכל ושותה בבית של אבא. ואם אבא מבקש איזה שירות, אף פעם הוא לא מתנה את זה בשכר, בתמורה. אין דבר כזה. בן עושה הכל לרצות אביו, לכבוד אבא שלו, אוהב אותו עד הסוף. מטפל בו, ואם אבא חולה, או אבא זקן וקשיש, וצריך סיוע וסעד, אז הבן הולך יומם ולילה, עובד אצל אבא שלו ומכבד אותו. כך להבדיל, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. בנים אתם לשם אלוהיכם. אנחנו אמורים לעשות את המצוות לא בשביל שכר, לא בשביל תמורה, לשם שמיים. גם ללמד תורה לשם שמיים, ללמד תורה לשם שמיים, התפלל לשם שמיים, אני התפילי לשם שמיים, עושה את המצוות בצורה הטובה ביותר, המושלמת, ולא בשביל קבלת שכר. קבל, קבל, לא קבל, לא. זה לא משנה לו. זה בן, עושה מאהבה. אבל עבד זה כבר משהו אחר, זה סוג אחר של עבודה. לא כולם יכולים להיות במדרגה של בן, שרבה שהם במדרגה של עבד. עבד עושה על מנת לקבל פרס. מה זה עבד? הוא משרת אצל מישהו. תמורה כספית הוא מקבל, או תמורת לינה וכלכלה ומזון וביטוח רפואי וכל יתר הדברים, והוא עובד. הוא עובד. אז הוא במקרה עובד אצל האדון הזה. לא שיש לו איזה אינטרס עם האדון הזה דווקא, אלא בגלל שהוא מתפרנס ממנו. אז יש לו איתו זה אהבה תלויה בדבר. ברגע שהאדון לא ייתן לו את הממון, או האדון מת, הוא עוזר לו אותו והולך לו למקום אחר. אבל בן נשאר נאמן לאבא שלו לנצח. אז עבד עושה לשם קבלת שכר. אז יש לך אומר את זה, אני מקבל, יש פסוק אחד אומר, בנים אתם השם אלוהיכם, פסוק שני אומר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אומר הנביא, בסדר, בוא תגיד לי, אתה עובד את השם בתור בן או בתור עבד? בן לכבדה, גם עבד אדוניו. ואם אב אני, אהיה כבודי. לכבד את האבא, כי מאהבה עושים. ואם אדונים אני אהיה מוראי, צריך לי רע מהאדון. אמר השם צבאות לכם הכהנים בזה שמי, ואמרתם במה בזינו את שמך. בואו נראה את ההמשך. כאן צריך להבין את הפסוק. מגישים על מזבחי לחם מגואל. זאת אומרת, לחם מגואל זה לחם שנגעו בו בידיים טמאות. לכן, אדם צריך להיזהר לפני שאוכל לחם איתו ידיים. אם זה עוגה או דבר, או לחם חלה מתוקה, שהיא מתוקה ממש, זה לא, זה מזונות. לא צריך איתו לדיים. אבל לחם, אדם יזהר ותדעו, מספר אחת בפרנסה, זה זה. אם אדם רוצה שהפרנסה שלו תהיה טובה, מתוקנת, יזהר שלא לאכול לחם אלא נטילת ידיים. ועוד, לנגב את הידיים ולא לגרוע בלחם בידיים רטובות. אסור. מעביר טומאה ככה. יותר גרוע. אחרי צריך לנגב, אחרי שמברך על נטילת ידיים, מנגב. אין מגבת, מחכה עד שהידיים יהיו יבשות לחלוטין, ואז לוקח את הלחם. גם הלחם שאדם בא לאכול, וזה טוב שאדם יזכור תמיד, כל פעם שאתה בא לאכול, שים את שיהיה לך פרנסה בשפע, 10 אצבעותיך על הלחם. לא צריך לפרוס את כל האצבעות, אבל זה חתיכה קטנה. קצות האצבעות על הלחם. למה? יש 10 מלאכות, הגמרא אומרת, עד שנהיה הלחם. חרישה, זריעה, קצירה, גישה, אחר כך לזרות את זה ברוח, אחר כך לברור את המוץ והתרם, לזרוק ולקחת רק את החיטים. אחר כך יש תחינה, הפניפוי הקמח, אחר כך רישה, ובסוף אפייה. ולכן בברכה המוציא להם מן הארץ יש 10 מילים. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, המוציא להם מן הארץ. 10. לכן זה 10 מלאכות. לכן אדם ייזהר, בפרט בשבת שבא לפצוח מהלחם, שעשר אצבעותיו לשים על הלחם, לא חייב להיות כולם מאותו צד. יכול מצד זה או מצד זה, ואם יש לו סנדוויץ', אז יחזיק אותו עם קצות האצבעות, ואוכל. אם כי באוכל הגמרא אומרת, אסור לאכול עם כל האצבעות, הגמרא אומרת, אדם ילמד מהסרטן, שיש לו איזה 8-9, לפעמים לסרטנים, יש בכנרת 13 אצבעות. והוא לא אוכל, אלא בשתיים. שאדם ילמד להיות צנוע באכילה שלו, לא לאכול כמו איזה פולמוס, אם הוא תופס. את הילד צריך להנך מישהו קטן. על השולחן יש איזה כיבוד, הוא רואה את זה, העיניים שלו, ככה בולטות. הוא מתנפל כמו איזה דוב, ותופס עם שתי הידיים ואוכל. לא טוב, להזהיר אותה. לקחת שתי אצבעות, להחזיק, אז רק בשעת הברכה שם את 10 אצבעותיו על הלחם, כדי שהלחם יתברך והפרנסה שלו תהיה בשפע, ויזהר שהידיים שלו יהיו טהורות, ואחרי זה בעצם שאוכל לחם לא לגוע במקומות מטונפים. מה פירוש? כמו חוץ מכבודכם בנעריים, או מתחת לגופייה במקום מזיע, או לגרד את הראש, צריך ליטול ידיים עוד פעם בלי ברכה. אבל זה לא טוב. אדם יזהר גם שעה שלא עומד או מתפלל לא לגוע במקומות המחוסים בגוף, או בדברים שיש שם זהה. היום הוא נוגע בגרביים, והגרביים מזיעות, זה אסור, צריך לחוץ עדיין. וכן על זה הדרך, וכל דבר מתונח. אז זהו זה אומר להם, מרגישים על מזבחי להם מגועל. ואמרתם במגיע נוחה ואומריכם שולחן השם נבזרו. מה אומר אחר כך? וכי תגישון עיוור לסבוח אין לה. וכי תגישו פיסח וחולה אין לה. הקרבהו נא לפחתך, יצחה או יספניך, אמר לנו העצבות. אומר להם, לכהנים, אתם מביאים קורבן בעל מום, ושאלה נשאלה, איך יכול להיות קורבן בעל מום? רבי נתן הרשיט שואל, הרי יש 80 סוגי מומים בבהמות, שאי אפשר להקיף את הקורבן אם יש שם מום. אם יש לו שפה חתוכה, הוא פסול לקורבן. אם יש לו עין אחת גדולה ועין קטנה, פסול לקורבן. אם הרגליים שלו קצת קצרות, פסול לקורבן. אם הוא הולך קצת עקום, פסול לקורבן. יש 80 פרטים, הרמב"ם מנה אותם אחד אחד, שהקורבן שהיו מכירים בית המקדש היה צריך להיות הכי טוב, הכי נקי. לכן כשאדם נותן צדקה, ייתן את הדבר הכי יקר, הכי טוב. וגם כשאדם מקבל את המשכורת כדי שסגולה שיהיה לו פרנסה, כתוב בספרים, השקל הראשון להוציא לצדקה. אז עכשיו היום זה נכנס לבנק, אתה לא רואה איפה הראשון, אתה לא יודע איפה הראשון, אני ראשון ואני האחרון. אז לפחות, נגיד, הגיע ראש חודש, אז הכניס את היד לכיס, השקל הראשון, זה בשביל צדקה. תמיד אדם משתדל לתת את הראשית, ככה הכל מתברך. אז הכל הולך טוב. אז עכשיו, בקורבן, צריך לתת את הקורבן הטוב ביותר. עכשיו, אפילו שטרות, אדם בא לתת צדקה. תת השטר היותר נקי, היותר שלם. והם רוצה להתפטר, יש לו איזה כסף חלוד או מקולקל, או שיצא מהמחזור בקופה של הצדקה. יש לו חמישיות של אגורות שאין מה לעשות בהן, זורק את זה בקופה של הצדקה. אומר לו, הצדקה תיתן את המובחר, את הטוב, את הנקי. תמיד תעשה את הדבר הכי טוב, לך תעשה פחות. כמו שהגמרא מספרת, רבי עקיבא עליו השלום היה בא גבאי צדקה, היה מלמד, היה לו 24,000 תלמידים, אבל הולך בעצמו, שומע על איזה משפחה ענייה או איזה אדם שצריך עזרה, הולך בעצמו, לא מתבייש, דופק על פתחי נדיבים. אומר, תראו, יש משפחה כך וכך, בבקשה. יום אחד הגמרא אומרת שהוא הלך יחד עם רבי יהושע והגיעו לאיזה בית של איזה עשיר גדול ונדרן. אז הם עמדו בדלת, זה חיכו, באו בערב. למה? לא יפה לבוא ביום, ביום האישה נמצאת בבית, זה לא נהוג לבוא לבקש מאישה כסף. בערב הבעלים חוזרים מהעבודה, אז הוא בא. בא להיכנס, שומע את הבן אדם מדבר, אז לא יפה לדפוק על הדלת, חיכה. שומע, קורא לבן שלו הגדול. אומר לו, יא אבני, לך כעת לשוק, שנגמר כבר הבסטות, חסלים את הבסטות, תקנה לי כמה חבילות, מה שיש, כוסברה, בעדור נס, קרפס, לא יודע מה, אבל תקנה את מה שנשארנו מאתמול, הירקות הכי כמושים, שאנחנו נוכל ארוחת ערב. נעשה לי זה, אם אתה עושה כעת ארוחת ערב, איזה מעדן, עם ביצים וכל מיני דברים. רבי עקיבא אומר לרבי יהושע, תראה את זה, עשיר גדול, הוא קונה ירקות כמושים, אני צריך לקחת מנות צדקה, בוא נמשיך הלאה, בוא ניכנס אצלו. נחלקו לבית השני, השלישי, אספו, ונשח חזרו, הבן אדם היה בפתח, אומר, שלום על הבנים, מה אתם עושים פה? לא, הם אומרים לו את האמת, אנחנו אוספים צדקה. למה לא באתם אליי? הייתם אצל שלמה, הייתם אצל משה, למה אצלי לא באתם? אז אמר לו רבי עקיבא את האמת, אמר לו אגיד לך את האמת, אתה הראשון את הברשימה. שמענו אותך שאומר לבן לקנות ירקות כמושים, ירקות פררה, סוג ד' סוג ה'. אז אמרנו, מה אנחנו מבקש ממך? אמר להם, זה ביני לבין הילד שלי, מה אני אוכל בשביל הגוף, אבל צדקה ביני לבין הקדוש ברוך הוא, זה לא קשור למה שאני אוכל. בואו אליי, הכניס אותם הביתה. הוא קרא להם, ישבו בסלון, והאישה לא נמצאת אישה, אנשים תמיד היה להם חדר משלהם, היה שרה אשתך, הנה באוהב. עכשיו אנשים גם היו טובות, כל הכסף בידם. שלא, היום היה, לא נשים של הכמש, נשים, אם היו, רק יראו איפה הכסף, רק יריחו אותו, יבלע. ויהיה הים ילך לשם, מקום שאין שם חזרה, שלא יזכר ולא יפחד לעולם. עכשיו כל הכסף שלו אצל אשתו. אמר להם, בואו, לקח איזה כלי, היה שם על השולחן איזה קערה, קחו את הקערה הזאת, לך אצל אשתי, קח את אשתי, תגידו לה, תמלא את זה דינרי זהב. וזה יהיה לצדקה. הלכו לשם לתוך האישה, לחדר, דשקו, עמדו בפתח, לא נכנסו. אמרו, הבעל שלח אותנו, תמלא את זה דינרי זהב. אמר, תגידו, הוא אמר לכם, מחוקות או גדושות? גדושות זה יענו, ושמה בזיאדי, למעלה, ככה, יש כמו פירמידה. ומחוקות זה בדיוק, אנו, כמו שמודדים ליטר, שתי ליטר. אמר, האמת הוא לא אמר, הוא אמר, תמלאי. אמרה, טוב, אני יודעת מה לעשות. מילאה את זה וגדשה את זה למעלה. אמרה, תגידו לבעלי, שאם הוא התכוון מחוק, ואני אשמתי יותר, התוספת זה על חשבוני שיוריד את זה מהכתובה. באו אצל הבעל, אמרו לו, ככה ככה אמרה האישה. אמר, אני ידעתי מה אני עושה, אני בכוונה לא אמרתי, רציתי לראות מה היא תעשה, אם יש לה עין טובה או עין צרה. קרא לה, אמר לה, תביא את הכתובה עכשיו. כתב לה כפול כתובה, בין שני העדים, רבי עקיבא ורבי יהושע. מעניין איפה הכתובה הזאת, זה, הארכיאולוגים עוד לא מצאו אותה. ואז הגמרא מספרת, זה ככה נותנים צדקה, כשאדם בא לעשות דבר של מצווה, החשוב, המובחר, הטוב ביותר. איך הרמב"ם כותב? בונים בית הכנסת, בניין אבן הכי טובה, בלטות הכי מפוארות, קירות מצופות זהב. תעשה אותו הכי יפה, הכי מפואר, יותר מהבית של המלך, איזה מלך שיש, אני יודע איפה שאתם נמצאים. תעשה את בית הכנסת, הדבר של קודש, שיהיה הכי מפואר. תלית, אומר רבי חיים פלאצ'י. הייתי בטורקיה. רבי חיים פלאצ'י אומר, יש להם איזה חליפות, איזה עניבות. העניבה, אמר לך, שאלו אחד, העניבה, אמר, זה עלה 1,500 שקל. לא יודע מאיפה הביא אותה, מאיזה... החגורה שלו, אור קורקודיל. הנעליים, אור תנין. וכן על זה הדרך. שאלו אותו, החליפה שלך, אמר, וואו, וואו, עליק. אם היה לך את הכסף של החוט של החליפה, לא היית יכול, הייתי מדבר איתך, איפה אתה? אומר, והתלית הולך קרועה, מהוהה, דהויה, שלא להגיד, גם לא נשאר חוטים שם, הכל פסול. למה? פוך, תלית זה של תפילה, תקנה אותו הכי משובח. עושה בר מצווה לבן שלו. אולם הכי מפואר, זיקוקים דינור, הליקופטר, בכוננות, צוללת בים. מה עוד לא יודע מה לא עושה שם? תותחים, מסדר צבאים, מסדר מקווי אש, טופים, מחולות, תרבוקה. תפילים הכי פשוטות, הכי זולות, שבכלל אולי גם עשויות מנייר. תעשה תמיד הקדושה, יהיה הכי טוב. אדם קונה לעצמו לחג כל טוב מצרים, שיהיה לו לבריאות. בא לבית הכנסת, מחפש איזה סידור. הוא מצא איזה ספר תהילים, פעמים בראש השנה, מצא שמחזור של תשעה באב. תפתח אותו, מפלט שם. זה ככה עושים. תקנה מחזור כמו בן אדם. תבוא לבית הכנסת להתפלל. תתרום מחזורים לבית הכנסת, למי שאין לו, שיהיה לו. אז זה אומר, עכשיו השאלה, איך הכהנים הביאו עיוור לסבוח, פיסח וחולה? אומר, לא, הם עבדו בתחבולה. מה היו עושים אז באותו דור? היה הולך בן אדם, נגיד, הוא נמצא בצפון, רוצה להביא קורבן לבית המקדש, אז הוא הולך לכהן שנמצא בעיר שלו, אומר לו, מה אמרו, תקנה, הנה, תיקח את זה, זה הכבש טוב. הוא היה כבש עיוור, נותן לו אותו עיוור. הוא יודע שהוא לא יקריב את זה, אבל למה הוא עושה את זה? אחר כך יבוא, הם היו עושים קונפרציה עם הכהנים שיש בבית המקדש. ככה נחרב בית המקדש. בא עם הכבש העיוור, מסכן זה, שילם עליו כסף, תבין בית הכלים, שילם לכהן שם. אמר לו, זה בסדר, תעודת כשרות יש, מה אתה רוצה יותר מזה? בא איתו לבית המקדש. מגיע הבא הכהן, אומר לו, לא, זה לא מועיל, זה פסול. הוא אומר, מה אני עושה עכשיו? אני סחבתי את זה איתי מהצפון. אומר, אין מה לעשות, יש לנו פה דיר של איזין, שלם, בהתאם. פוקח מנו כפול, מחי כפול, אז הוא שילם פי שלוש. שם שילם להם על הפסול בטור כשר, ועכשיו צריך לקנות מחדש. זה אומר, כי תגישון מזבח, הוא לא הקריבו, תגישון עיוור לסבוח. כל זה היה תחבולה בשביל לסחוט אותו בכסף. בשביל להגיד, לא תשמע, לא עושה. כמו יש כאלה היום, גם מרמים את האנשים, אבל תביא את המזוזה שלך, מסכן מזוזה הכי משובחת. ולא, יש שם דגניך, הגימל, יצא נוטה קצת שמאלה, אז יש לך בעיות עם שלום בית, הוא נראה איך הוא יודע. והנון שוקעת שם, אז כל יש לך איזה ילד עושה בעיות בבית, מי יש לו, מי אין לו ילד שעושה בעיות? וכן על זה הדרך. וכמו, שמעתי פעם מהסבתא שלי עליה שלו, העיראקים, ידוע, שלהם כל אחד קוראים לו או יחזקאל או עוזרה. זה ידוע. למה? בבגדד יש שם קבר יחזקאל הנביא, ויש לך בצ'פל קוראים לזה, והוא שם קבר עזרא הסופר. שכחתי גם חלי, בלחלי שם. אז היו אנשים נדרות, הולכות לשם, אפילו הם כבר בהיריון, היא חושבת שהיא לא בהיריון. הולכת לקבר עזרא הסופר, אומרת עזרא הסופר, יוולד לי בן, יקרא לו על שמחה. והוא חזקאל הנביא, יוולד בן, על שמחה. לכן תראה, חזקאל, ויש כאלה גם מהדרים מן המהדרים, קוראים לילד חזקאל עזרא. שני השמות ביחד. זה הולך סט יחד. אז עד היום עכשיו היו הולכים סקנת אנשים, הילד מרגיש לא טוב, יש להם איזה בעיה פרנסה או שלום בית או אמא שלה קצת ככה היום עקמת העין עליה, אז היא הולכת איזה אחד בבעיה, היו קוראים להם בערבית פתחפל, זה יעוד לפותח גורלות, הולך אליו, זה הרמי הזה השקרן, הולך מוציא מהגנזך שלו איזה ספרים עתיקים, משנים, חיים בערבים, חיים בסינית, בעוד איתו, אפילו לא יודע איזה קורה, מה קוראים לזה לו? מדפדיף, ככה איזה 5 דקות אחרי שעושה אותה במתח, אומר לה, תגידי לי, אומר לה, כן, חזקאל אשסר מנוק, מה קרוב שלך חזקאל? וואי, איך יודע, אח שלי קוראים לה חזקאל, איך הוא יודע? אומר לה, תגיד, תגידי עזרא, מה יש לו? הוא האבא שלי קוראים לו עזרא, איך הוא יודע? כל אחד, או אבא שלה, או אח שלה, או גיס שלה, או בן דוד, או אחיין, או זה, יש חזקאל עזרא. הוא שומע לה שישר מנה, שמוע אלה, אומרים שומע. בואו, זה גמרנו, זה גאון, יותר משה רבנו נהיה. יודע הכל, כל הנסתרות, יודע כל התעלומות. אומר ככה היו עושים הכהנים שאמר שם עושים, ואתה חלונה כנה אל ויחוננו. התפללו לקדוש ברוך הוא. ואז אחרי זה בו הזמן רץ, אז הוא מדבר כעת על הכהנים. אחרי זה בסוף הוא מספר להם מי היה האבא שלכם, הסבא, אהרון הכהן. ועתה לכם המצווה הזאת הכהנים. הנני גואר לכם את הזרע המזרתי פרש על פניכם, פרש חגכם ונשא אתכם אליו. ידעתם כי שלחתי עליכם את המצווה הזאת להיות בריתי את לוי, אמר אדוני צבאות. מה אומר להם? תראו את הסבא שלכם, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראני, ומפני שמי ניחת הוא. מזה אהרון הכהן, הקדוש ברוך הוא קראת איתו ברית, לכן אמור אני נותן לו את בריתי שלום. ופנחס בן אלעזר הוא אליהו הנביא, שהוא עליו השלום, הוא זכור לטוב, הוא יבוא יבשר אותנו את הגאולה. אז מה הוא אומר להם? הנני גואר לכם את הזרע. מה פירוש גואר לכם את הזרע? מה העניין? יש רבותיי, צריך זהירות גדולה כשאדם בא לאכול בעיקר צמחים, לברך, יזהר בברכות של הדרימים. הבן אורי כבר יזהיר, אחד הבעיות הגדולות זה הברכות של הנהנים, שצריך אדם להיזהר מאוד לא לאכול ולא לשתות שום דבר אם הוא לא ברך על זה, ולדעת טוב את ההלכות של הברכות, וגם לדעת מה מברכים על כל סוג פרי ופרי ואיזה ברכה זה של זה. לכן גם בבשמים יש עצב בשמים, יש עשבה בשמים, יש מיני בשמים, איזה מברך מה. ולמה? כי יש נשמות מגולגלות בזרע, ואם אדם מברך כמו שצריך, אז הנשמות מתפנות והוא מתברך והוא מצליח. ואם חס ושלום הוא לא מברך, או שחס ושלום גזל, או שזה לא מעוסר, או שזה לא כשר, והוא אוכל, אז אותם נשמות באות ומזיקות לו, באות נשמות של רשעים שם מגולגלות ומזיקות לו. כך כתוב בדברי רבנו הרי על יוחנן כהן גדול, ששימש בכהונה 80 שנה ובסוף נעשה צדוקי, מפני שהיה אוכל מיני זרע. נכנסו נשמות של רשעים שם, והנשמה שלו ברחה, במקומה נכנסו נשמות של רשעים. לכן רבי נהוריה אומר, לפעמים אתה רואה אדם חולה והוא מבריא, נהיה בן אדם אחר לגמרי, איש צדיק. מה קרה? היה לו נשמה לא טובה, פללו עליו, הוא חזר בתשובה, הוא סבל ייסורים, עבר את הטראומה של המחלה, חזיר לו הקדוש ברוך הוא, כעת אתה לו נשמה גבוהה. לפעמים הפוך, הבן אדם השתנה לגמרי, ירד מהפסים. מה קרה? היה חולה, אז נשמתו הסתלקה, נתנו לו במקומה נשמה של איזה רשע, כי הוא בחר את הדרך הזאת. לכן אומר, הנה גואר לכם את הזרע, שתיזהר שאתה אוכל לברך על מה שאתה אוכל. ואתנה בריתי את לוי, זה אהרון הכהן, שהקדוש ברוך הוא נתן לו ברית. איפה הברית? שקורח יצא נגד אהרון, הוא שם את המטה שלו בתוך אוהל מועד, ויוצא פרח, ויצא ציץ, ויגמול שקדים. מכה נרש! פתאום פרח, פרח מטה אהרון. מה היה? הגמרא אומרת, היה שם בראש המקל היה פרח, באמצע היה גם ציץ, בסוף היה גם שקד. היה שלושתם ביחד, שלושה שלבים, איך מתפתח העץ של השקדיה. את שלושתם היה באותו מקל, שלא יגידו איזה טבע, או יגידו איזה, משה רבנו למד גנטיקה של החקלאות, הזריקו שם איזה אבקנים, איזה משהו, לא, הנה אתה רואה את שלושת הדברים. אז זה ברית שעשה הקדוש ברוך הוא איתו. ואחר כך מה הוא אומר? כי שפתי כהן, לפני שתורת אמת הייתה בפיו, והעוולה לא נמצא בשפתיו. מה זה תורת אמת הייתה בפיו? אהרון הכהן היה נזהר בקורבנות, שהכל יש בקשרות ובקדושה. ועוד, הוא היה אוהב שלום ורודף שלום. לכן אמר, בשלום ובמישור הלך איתי. ועל ידי זה לרבים משים מעוון. הוא לא עשה את זה אלא בשביל שלא יחטאו בני אדם. היה משכין שלום בין אדם לחברו. שפתי כהן ישמרו דעת, בתורה יבקשו מפיו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. אומר שזכה אהרון הכהן, והכהנים היו זוכים, כיוון שהיו אוכלים בשר של בית המקדש, היה נכנס בתוך הגוף שלהם, והם הופכים להיות כמו מלאכים. לכן אדם, הגמרא אומרת, גם אדם שזוכה ואוכל משולחן שיושבים שם תלמידי חכמים, אבל שמדברים דברי תורה ולא מדברים דברים בטלים, האוכל שאדם אוכל מהשולחן הזה כאילו אכל משולחנו של מקום. האוכל הזה נכנס, לא רק מזין את הגוף אלא מזין את הנשמה, כאילו אכל מעל המזבח. לכן זה הטעם שהיו שלפעמים שולחן שחכם אכל שם, ויש שם איזה מילה, איזה, הולכים, לוקחים את הסיריים, מה שיש, לקחת. הגמרא מספרת על רבי יוחנן. רבי יוחנן היה בבית, בזמן בית המקדש, בית שני, סוף בית שני. היו באים עדים להעיד על החודש. מתי ראש חודש? איך הירח יצאה, מתי יצאה? לפי זה, הבדין היו קובעים. אם חודש יומיים, היום ראש חודש, או מחר ראש חודש, לפי המולד. אז היו עושים להם סעודה לעדים, כדי שיהיו רגילים לבוא. היו עושים להם סעודה, והיה נשאר לפעמים איזה חתיכות לחם או עוגות. היה בא רבי יוחנן למחרת בבוקר, ומחפש מתחת לספסלים, אם נשארו איזה שיריים של אוכל, ולוקח מנשק את זה ואוכל. זה אפילו שיירים, לכן אדם יזהר גם השיירי המוציא, שמובה פעם, רבי חיים פלאצ'י מביא, שלפעמים אדם חולה, אז תחפש אם נשאר לך לחם של שבת, לחם שהיה על השולחן בשבת, אפילו פירור לחם כזה, שים לו בפה ויבלי. ככה מעלה של זה, בפרט אם זה פרחו עליו המוציא. ככה מעלה של זה. יש מובא בספרו, יש לו ספר רפואה וחיים, כותב רבי חיים פלאצ'י, שפעם אחת היה איזה חולה, אמר לו, תיקח כמה דברים ששיירי מצווה. משל, כך פירור אחד של לחם, מהלחם של שבת, מעט מלח מהמלחייה של שבת שהייתה על השולחן, ששם תבלו את הלחם, פירור מהנר של ההבדלה, מה שמנטף מהנר של ההבדלה, זה מציל את האדם מסכנות. אחר כך, מה שם שם גם? היה איזה פעם שם עוגה לאיזה ילד חולה, עשו אותם מהשיריים של היין של הגפן, של הקידוש ושל ההבדלה. זאת אומרת, בקיצור, כל שיירי מצווה מעכבים את הפורענות. אז תראו, אפילו מה שנשאר, למה? דבר שחל עליו קדושה, שורה שם קדושה. שמזכה אותנו, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.
אמן.
נזכה לחיים טובים ומושרים, ומביאת משיח בקרוב יהיה טוב.